שלום!
אהלן!
וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד. ברוכים וברוכות הבאות, כיף גדול.
כן.
ובוא, לפני שנתחיל, נספר על בעצם מי מממן את הדבר.
מי משלם.
אז כמובן שאנחנו מדברים כבכל שבוע, פחות או יותר, על חברינו היקרים בתאגיד השינה... הגדול ביותר, לפחות בחדר השינה שלי.
כן, בלי ספק בכלל. ענקית השינה.
כן, ענקית ופינוקית השינה. פנדה, יקירינו, שמייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ובמחיר שהוא אלפי שקלים פחות ממזרני פרימיום.
מחיר מצחיק.
באמת, נכנסתי לאתר שלהם, לחצתי כמה מוצרים וזה, הוא שם אותך בקופה ואתה כזה... מה זה? הם פתחנים שם החבר'ה בפנדה. הם יותר מצחיקים מפנדות אמיתיות כשהם נופלים כאילו מהעצים ומתגלגלים וזה.
כן.
נורא. באמת שאם יש חיה שמגיע לה להיכחד, זה זה. בכל מקרה, חברינו בפנדה אמרנו, יש להם מזרני שינה פרימיום באלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים, ובאמת שווים את זה. מיטות, מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים, יש שם מגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, יש סמיכת פוך סינתטי נעימה בקטע מוגזם, וכמובן, הקרית ההיברידית השתבח שם על העד, הכי טובה שישנתי עליה, for life.
איזו קרית.
וואו, חגיגה. כל מה שצריך לעשות כדי לשדרג גם לכם את חוויית השינה, זה להיכנס לאתר panda.co.il, ולבחור שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ, ויש גם 10% הנחה אם אתם רוצים. איך עושים את זה?
איך?
מכניסים קוד קופון. יש 10, Y-E-S-H, 1-0. 10% הנחה, לא משנה מה הזמנתם, לא משנה כמה הזמנתם, כיף גדול. פנדה? חלומות נעימים.
יפה מאוד, ומכאן אני אשמח לספר למאזינים שלנו, אלו שבפעם הראשונה וגם אלו שלא, מהם חוקי הפורמט שלנו. אז ככה קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד, וככה לפני שנמשיך הלאה פתיח וכאלה, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות, בפרט אינסטגרם ובפייסבוק, יש מה יש בזה הקבוצה, תיכנסו, הרבה דברים מצחיקים קורים שם, וזהו, יאללה, בוא נתחיל.
שלום!
יו יו!
כיף גדול!
כיף גדול היה פה.
גם עכשיו.
כן.
אנחנו שוב באולפני החדר הפרטי בפורטר אנד סאנס.
אהה, פורטר ובניו.
כיף גדול, אתה שותה לונדון פורטר.
כן.
אני שותה ג'ייפור של תורנברידג'.
רצית להוכיח לי שאתה קשוח יותר ממני. נתנת לי לטעום את הג'ייפור, אמרתי לך, זה קצת מריר לי מדי, ואז אמרת... נראה לך איך גבר אמיתי עושה את זה.
ככה שותים את זה, ידידי.
כן, כן.
האמת שבאמת פשוט הייתי במצב רוח ל-IPA. קיצר...
אני תמיד במצב רוח ל-IPA, אבל פשוט לא האחד הזה.
צ'ירס כפרה עליך. אנחנו... זה לא שהפרק הזה בחסות הפורטר או משהו כזה, אבל אנחנו פה ואנחנו אוהבים, וכאילו... הקשר שלנו עם הפורטר...
אבל אני מרגיש כרגע תחת חסות הפורטר, פשוט.
כן, פשוט כי אנחנו חוסים בכנפי ה...
כן. כנפי.
כן, יש כנפיים, האמת.
יפה מאוד.
קיצר, רציתי לשאול אותך משהו.
כן.
למה צריך גם שבת חתן?
בנוסף למה?
בנוסף לחתונה.
או בנוסף, יש את זה גם בבר מצווה.
יש
שבת חתן?
שבת חתן בבר מצווה?
נראה לי שככה זה נקרא, כן.
אני מאמין לך, אבל...
זה כשאתה חתן האירוע עולה לתורה בעצם.
כן, כן.
מה זה עולה לתורה בכלל? מה זה אומר? אני כאילו עולה על ה...
עולה על הפודיום הקטן הזה.
על הפודיום הקטן הזה. אנחנו נשמעים כאילו אנחנו, אתה יודע, נוצרים. עולה על הפודיום הזה שם.
ומקרים איזה דף כזה עם אותיות לא ברורות.
אתה עלית לתורה?
אני עליתי לתורה.
גם אני עליתי לתורה. ונתן לך כזה, זה קלטת להתאמן בבית או משהו?
בוודאי. קודם כל הלכתי לרב שלי.
ברור שהלכת. ברור
שהלכת. לעשות את זה. והוא הקליט את עצמו בלייב ונתן לי קלטת.
אתה זוכר משהו מהדרשה שלך?
והתנחלתם. את הארץ לגורל.
זה בעיני אחד מרגעי השיא של הפודקאסט.
למטות אבותיכם.
זה שני אולי רק לסגת הגביעים.
לרב.
אוקיי, מספיק.
אני יכול, יש מצב שאני זוכר.
זה מרשים.
כל הקטע.
ומבהיל, כי אני לא זוכר שום דבר. אני רק זוכר שהרב שלי היה אוכל מצה עם אבוקדו כל השנה, גם כשהיינו הרבה אחרי פסח.
או עונת האבוקדו.
או עונת האבוקדו. זה לא עצר אותו.
פרשת מטות מסעי.
כן, כן.
ואז לאח שלי גם הייתה את הפרשה היפהפייה, תזריע מצורע.
וואו. קשים, אכן דברים קשים. אז למה צריך את זה?
כן, אני אגיד לך מה, היינו ב... הייתה חתונה במשפחה, כן. בן דוד שלי היקר, קובי מלמד,
כן.
התחתן.
כמה נוח.
עם זוגתו ג'יל כפרה עליה, מזל טוב, אם במקרה אתם שומעים את זה, כי אני יודע שאתם לא...
ואם לא, אז אפשר לשכוח לגמרי כן. מהברכה הזאת.
אבל חברים שלכם, אז תגידו להם שדיברנו עליהם. קיצר, הייתה את החתונה שלהם, ושבוע אחרי זה הייתה לנו גם שבת חתן. שאבא שלי יריח בביתו, אגב, בקטע נדיב.
כן.
לא אמרו תודה אחרי.
רגע, והוא כאילו התעקש שתבוא, כי זה היה חשוב לך לבוא.
זה היה לכל המשפחה. כן. לכל המשפחה
זה היה נורא חשוב להגיע לזה.
זה רוח חשוב, עם קייטרינג מבחוץ וזה.
יש כאילו עניין של דת אצלך במשפחה? שזה...
בטח.
באמת?
בטח, כן, משפחה.
אני יכול לדמיין אותך עם כיפה, אבל לא...
משפחה מסורתית שאומרת מאוד, כן.
כן?
כן. אבל כאילו אני באמת שואל למה היום עדיין... בוא, אני אגיד את זה ככה. היה לנו אירוע חג גדול של המשפחה לשבועות.
כן.
וישבתי לדבר עם בן דוד שלי קובי מלמד.
כן.
והוא
זה כזה... בכלל לא נשמע כמו בן דוד שהמצאת.
והוא כזה, תקשיב, אני גמור, אין לי כוח לכלום. אתה לא מבין כמה זמן לא היה לי סוף שבוע פנוי לבד בבית. כאילו זה עונש גם בשבילו.
ספציפית, כן, נפל לו ככה שזה היה... זה התזמון היה עונש בשביל.
מה זה תזמון? זה שבת, שבת חתן.
אני כן, בתור מי שהתחתן כבר, כמו שאתה ודאי זוכר.
פעמיים
אפילו,
עוד.
נכון, אפילו נסעת דברים.
כן.
רק להדגיש שהתחתני פעמיים עם אותה אישה, כן? אחת בחול ואחת כן. בארץ. אז בתור מי שכבר עשה את זה, אני יכול להגיד שהלחץ וההתרגשות לפני זה לא משהו שאתה רוצה... אתה יודע, לחוות אותו שוב בפורמט של שבת חתן וזה, אני, כאילו החתונה בחול זה היה משהו, אתה יודע, טקס כזה סימבולי, זה היה אנחנו, זה היה משהו שאתה בא אליו נטו בכיף ואין לך לחץ, כאילו כן. של אדם מרכז של
לסטמפה.
איזה, לא מרכז של איזה אירוע, זה כאילו, אתה יודע,
כן.
ופתאום שבת חתן ועוד פעם אנשים ועוד פעם משפחה ועוד פעם...
ולהגיד די, שלום לכולם.
די, בחיית, רק על זה אתה חושב.
כן.
להגיד שלום עכשיו לכולם,
כן.
לדודה בלומה. לא רוצה להגיד לך שלום. אנחנו לא באמת מכירים.
זה מתיש.
תגידי שני פרטים עליי, שהם לא כוללים את מי האבא והאימא שלי.
או, נכון.
לא יכולה.
נכון, תמיד השיחות שם זה, אתה יודע, אבא שלך כשהוא היה קטן...
שהוא רק עלה לארץ.
כן.
כן.
בוא, כן.
הוא היה בנדיט.
כן. אז באמת, אני לא מבין למה זה טוב בימים מודרניים אלה.
עזוב, לא טוב. בואו נבטל, החלטנו שמבטלים את זה. בסדר, אם אתם קבעתם לעצמכם שבת חתן, אני מבקש ברגע זה לבטל את זה.
שלחו לכולם.
כן, הסר.
אין אירוע.
בוטל. כן, כולם ידעו לכם על הזמן הפנוי. אף אחד מהאורחים האלו לא מחכה להגיע לאירוע הזה.
ממש, ואני גם לא הבנתי מה, אני צריך עכשיו עוד מתנה לשבת חתן. לא נתתי כלום, סבבה, לא יודע.
אני עשיתי פעם שבת חתן, אתה יודע, באיזה מלון שהלכנו וישנו שם, זה היה כאילו אוברקיל מטורף.
איזה...
עזוב.
למה לא הזמנת אותי לשבת חתן שלך?
לי לא היה שבת חתן. אבל אם...
אבל למה לא הזמנת אותי?
אילו היה, היית רוצה להיות מוזמן? תחשוב טוב על התשובה.
כן, הייתי רוצה להיות מוזמן.
כן.
האם הייתי רוצה להגיע? לא בטוח, אבל להיות מוזמן, כן. אתה יודע, זה לא מכבד.
כן.
בכל זאת.
מכיר את לואיס מוזמן?
יפה, אני חושב שזה... אני... ליטרלי אתמול שמעתי את הפודקאסט של החבר'ה של It's Always Sunny in Philadelphia, והם דיברו עליו.
הם אוהבים לדבר עליו.
ומסתבר שזה לואי גוזמן.
לואי גוזמן, אוהבים להזכיר את השם שלו, הוא כאילו, הוא איגל הדיקה כזה של...
סוג של, כן. כי הוא מופיע בהכל.
הוא מופיע בהכל, הוא תמיד כזה עבריין.
כן.
כן.
יפה.
ראי, פיצחנו פה משהו.
מצוין, אני בעד. כאילו, מי יותר יגאל עדיק הזה? הוא או בעצם דני טרהו, כשאני חושב על זה, דני טרהו זה אורי גבריאל יותר.
לגמרי?
כן.
למרות שהוא עושה פחות תפקידים, הוא כאילו משחק עבריין קצת יותר לאו-לבל, הוא לא הבוס. נכון? הוא לא, אורי גבריאל הוא כאילו...
אז וינג ראמס כזה.
הוא לא דרגת רחוב.
ראמס ראמס, לא יודע. אבל כן.
כן, אבל כן, יש דמיון, יש דמיון.
מעניין, מעניין, אוקיי. יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות איזה שרשור בטוויטר כזה של...
יש מצב.
השוואות. טוב, בואו נשים איזה צליל פיננסי ונצלול לנושא שלנו.
המיתון לא הורגש. לא הורגש. באמת, לא חשדתי.
מה, תסועות באחוזים של...
הגרף רק עולה ועולה עם החברה האלה.
כל הכבוד. טוב, אז מה, ניכנס באמת לסיפור שלנו להיום?
כן, 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 כן. נראה לי שהגיע העת.
אוקיי. פוטנגה דיט בבני סיסוקו.
שם קליל.
או פשוט בבני סיסוקו.
סיסוקו, הכדורגלן?
לא.
אוקיי.
אגב, זה לא רק הכדורגלן.
יש שניים לפחות.
יש מלא.
לא, שניים מוכרים?
יש מלא.
כמה מוכרים יש?
מלא. באמת, אם אתה מסתובב בליגה הצרפתית, בנבחרות האפריקאיות וכאלה, סיסוקו זה שם חזק.
אתה אומר, זה השלומי הזולאי שלהם.
באמת, זה שם מאוד מאוד נפוץ. זה קצת כמו... לא, אין לי עכשיו... יש לי בלנק, אבל יש כמה שמות כאלה, אפריקאים שרצים על, באמת על הרבה שחקנים. מעניין. אני זוכר שהייתה תקופה של דיופ.
דיופ.
דיופ היה הרבה.
בבא דיופ.
קיצר, בבני סיסוקו נולד ב-17 באוגוסט 1945, בכפר קטן במחוז דביה במאלי, שבמערב
מאלי
אפריקה. הוא נולד בבקתה קטנה מבוץ וחימר.
בסדר.
משפחת סיסוקו הייתה משפחה של רתחים, והכינוי של בבני היה בבא סורה, המשפד.
מה?
כאילו, אתה יודע, משהו ש... איזה כלי שמשפד או כזה...
הוא היה משפד.
דוקר מכשירים אחרים וכלי עבודה.
במסגרת עבודתו כרתח במשפחה.
עבודת המשפחה של רתחים, כן, משהו כזה. עכשיו, אמא שלו הייתה זמרת מאוד מפורסמת במאלי. בילדותו, בבני היה פותח דוכן באחד מהרחובות הראשיים, ומוכר שם קפה שהוא הכין בעצמו. כשהוא ילד, כאילו, ילד.
ילד בא מכין קפה.
בהמשך הוא צבר הון מסחר בבדים, והוא הפך לאיש עסקים יחסית מצליח.
צבר הון?
צבר הון.
וואלה.
כאילו לא סופר מיליארדר כזה או משהו, אבל כאילו איש עסקים סבבה, סוחר
בבדים. עסקי הבדים, אתה אומר.
כן. הוא אחר כך גם יצא ממאלי, הוא כאילו יצא לעסקים במדינות אחרות במערב אפריקה, השתקע לתקופה בגבון, ואז בסנגל גם.
גבון אי אפשר, מבלי להזכיר את חתולים הסמוראים. אני יודע שיש הרבה שמצפים לזה עכשיו, אז הנה גבון. יש לך איזה חיקוי מהחתולים הסמוראים, או שאתה לא... זה היה וואלויג'י, אבל בסדר.
זה לא קצת זריזי גם, עוד שומעים. לא יודע, חייב להיות אחד מהם שעושה. זה נורא חתולי פשוט.
יש איזה משהו.
כזה תומר שרון עושה חתול נאלח.
זה כזה, כנראה.
נראה לי. קיצר, אז הוא השתקע בכמה מדינות אחרות שם באזור, וכשהוא חזר באמצע ה-70s, הוא תרם הרבה מאוד כסף כדי לשפץ את המחוז שבו הוא גדל, מחוז דביה. כאילו, ממש, אתה יודע, הרוב שם זה היה כזה בקטות בוץ או קש או משהו כזה, והוא ממש, הוא גרם לממש בניינים. הוא הביא איתו...
וואלה.
חברת בנייה ובטון וזה, כאילו, ממש השקיעו שם באזור. וזה מה שידוע על השנים האלה. אנחנו מתקדמים הרבה קדימה. באוגוסט 1995...
וואו, זה 50 שנה קדימה קפצנו.
20, היינו ב-70s.
לא אמרת 45? הוא נולד ב-45, כן, אוקיי.
אז באוגוסט 95, בבני סיסוקו הגיע לפגישה במשרדים של סניף הדגל של הבנק האיסלאמי של דובאי.
בסדר.
הוא בדובאי.
כן.
אז זה אחד מהבנקים...
אתה עושה עסקים, אתה בדובאי.
כן, וזה אחד הבנקים הכי גדולים באמירויות.
כן.
עכשיו, הוא הגיע לשם, והוא יושב, אתה יודע, איש עסקים וזה, הוא יושב ישר עם מנהל הבנק.
בטח.
בטח.
תן לי את המנהל.
אז הוא יושב איתו, קוראים לו מוחמד איוב.
איוב, כן.
אז יושב איתו, וסיסוקו מבקש ממנו הלוואה לרכישת רכב יוקרה חדש. אתה יודע, כל הכסף שלו בהשקעות וזה, אין לו כסף נזיל בשנייה הזאת.
ברור, אם אתה יכול לקבל כסף בזול, אז אתה עושה את זה.
כן, אז הוא מוציא
הלוואה. כמובן שיש לך את האמצעים להחזיר, כן.
כן. עכשיו, סיסוקו היה כאילו צ'ארמר מאוד רציני, כזה people skills ברמה מאוד מאוד גבוהה, מצליח לדבר עם כולם, כזה יכול לייצר דיבור מכלום. אז יש לו שיחה מאוד טובה עם איוב, כמובן הוא מקבל את ההלוואה, כי בכל זאת... אז איוב נותן לו את ההלוואה, השיחה שלהם מאוד טובה, ומסכמים את זה בזה שסיסוקו מזמין אותו כבר באותו הערב לארוחת ערב אצלו בבית, כדי, אתה יודע, להגיד לו תודה על העזרה, וכזה לכבד אותו. סבבה. איוב הגיע לבית של סיסוקו, יש לו גם בית שם
בדובאי.
הוא כנראה סוחר לפי מה שהבנתי. קיצר, איוב נכנס לשם, הוא כזה, וואו, ממש יוקרתי, איזה יופי של בית.
כן.
או, כזה. עכשיו, הארוחה הייתה מאוד מאוד טובה, והשיחה שלהם הייתה טובה אף יותר. אבל לקראת הסוף, סיסוקו פתאום נהיה כזה... יותר רציני כזה.
והוא הגיע לנקודה שלשמה בעצם קרתה הארוחה הזאת.
אז הוא סיפר לאיוב סוד גדול. סיסוקו אמר שהוא...
רגע, הוא אמר לו, אני נסיך ניגרי בעצם. אני לא ממעלי, אני נסיך ניגרי.
כן.
ואני צריך להעביר לך את הירושה, אבל קודם תן לי איזה כמה דולרים לחשבון, משהו ברמה הזאת.
זה יותר יפה מזה.
אוקיי.
סיסוקו אומר לו, אני בעצם מחשף עם כוחות על.
יפה מאוד.
כן. ואחד מכוחות העל שלו, זה שהוא יכול לקחת סכום כלשהו של כסף מזומן, ולהכפיל אותו.
מה, כאילו, לשכפל?
לא, כן, לשכפל, כאילו להכפיל אותו פיזית, לא סתם לעשות לוח הכסף.
הוא מדלל אותו, הוא מדלל את המזומן הזה, עושה ממנו כפול.
עושה ממנו כפול. אז סיסוקו רואה שאיוב כזה, קצת חושש אבל מסתקרן, ואומר לו, אין בעיה, תבוא מחר בשעה הזאת בערב עם 10,000 דולר במזומן ואני אראה לך.
כן.
אחלה. אז יום למחרת, בערב, איוב באמת הגיע שוב ובאמת יש לו 10,000 דולר במזומן. עכשיו, כשהוא עמד להיכנס לבית, פתאום הוא ראה גבר פותח את הדלת ורץ בבעלה החוצה מהבית, ובהיסטריה רץ כזה, ושנייה עוצר אותו, ואומר לו, תיזהר לא להרגיז את הג'ן, או שהוא ייקח לך את הכסף ויתקוף אותך. אתה מכיר ג'ן?
ג'ן זה כמו... זה כמו ג'יני.
זה שד, כן.
שד, אוקיי.
זה משהו שקורה באסלאם.
כן.
מסתבר שזה אגב... די נפוץ, כאילו הרבה מוסלמים מאמינים בדבר הזה.
וואלה.
בג'ן. כמובן שככל שהם מתקדמים, אז אולי הדורות הצעירים יותר קצת פחות, וזה כמו כל דבר דתי. אבל כן, מסתבר שזה די נפוץ. קיצר, אז תיזהר לא להרגיז אותו, הוא ייקח לך את הכסף והוא יתקוף אותך. אז איוב כזה רואה את הבן אדם בורח כזה, והוא חושש כזה, והוא אומר, אוקיי, אני אתנהג יפה. נכנס לתוך הבית, עכשיו מדבר קצת עם סיסוקו כזה, שיחת חולין, ואז כזה, טוב בוא אני אראה לך איך אני משכפל לך את הכסף.
כן.
אז סיסוקו לוקח אותו לחדר צדדי בבית, והם עמדו מחוץ לחדר, ואז סיסוקו לקח ביד את השטרות, פתח ממש מעט את הדלת, הניח את הכסף על הרצפה כזה, סגר את הדלת מהר, והם... עומדים בחוץ כזה ומחכים.
כן.
עכשיו, איוב סיפר שהוא ראה אורות מהבהבים דרך מסגרת הדלת, והוא שמע רעשים חזקים, ואז פתאום כזה שקט מוחלט.
כן.
הוא מבין שקרה משהו, ואז כשסיסוקו פתח שוב מעט את הדלת, יצא מלא עשן, ואז סיסוקו חוזר מבפנים.
עם 20,000 דולר.
עם 20,000 דולר במזומן.
שלב א' בהונאה.
אז כן,
כן.
אז תוך מספר שבועות סיסוקו שילם לבנק את כל ההלוואה שהוא לקח על הרכב ההוא, ואז הוא עזב לארצות הברית, ובנובמבר 1995 סיסוקו נכנס לסניף של סיטי בנק בניו יורק, והוא ישב שם לפגישה עם בנקאית, והיא עזרה לו לפתוח חשבון חדש בבנק. הוא גם מפקיד שם מזומן, אז הם כאילו יושבים ביחד וסופרים מלא מזומן, והיא כזה, או, וואו, הרבה מזומן, איזה יופי, כן. כזה. חודש וחצי אחרי זה הם התחתנו.
מה?
כן. ו...
צ'רמר אמיתי.
כן, עכשיו, היא מקומית כאילו מניו יורק, והיא ידעה, היא התחתנה איתו, למרות שהיא ידעה שלסיסוקו היו נשים נוספות, גם באפריקה וגם בפלורידה. היו לו כאילו כמה.
כן.
הם מתחתנים. עכשיו, סיסוקו כל הזמן הזה שומר על קשר רציף עם מוחמד איוב מהבנק, ומהר מאוד הוא התחיל לבקש העברות כסף לחשבון שלו, ואיוב כאילו, בטח, הוא יכפיל לי את הכסף.
ברור.
אז אני אתן לו זה. עכשיו, אשתו מהבנק של סיסוקו, היא עוזרת לו כאילו לסדר את העברות, שאף אחד לא ידע, כזה, אתה יודע.
כן.
עושה את זה כזה יפה יפה, קצת להלבין
יפה,
את
ה... יפה יפה.
קצת להלבין את ההון הזה שהוא, שנכנס לו עכשיו לחשבון וזה. בתמורה היא קיבלה יותר $500,000 לחשבון הבנק שלה.
נחמד.
כן. עכשיו, בינתיים, סיסוקו החליט להקים חברת תעופה במערב אפריקה.
משהו צנוע.
כן. האמת באמת משהו צנוע. כאילו זה נשמע חברת תעופה, אל תעוף על עצמך. זה כאילו ממש קטן.
אל תעוף על עצמך.
תודה רבה.
כן.
אז קיצר, החברה נקראת אר דאביה, על שם המחוז שבו הוא גדל. הוא קנה שני מטוסי בוינג 727 ישנים. הוא קנה עוד מטוס עסקי קטן.
חברה.
וזאת ההתחלה כאילו של צי המטוסים של החברה.
זה סביר, לא? נראה לי.
שלושה מטוסים?
בן אדם אחד. כאילו,
אולי, כן. אחרי זה הוא קנה עוד מטוס, הוא קנה בוינג 747, ספציפית אחד שהייתה בו תאונה קטלנית
ב-1989. אה, יפה.
הייתה איזו תאונה שבה הדלת הראשית נפתחה באמצע הטיסה, ואז בגלל העניינים של לחץ אוויר וכאלה, אז כאילו חלק מהמטוס פשוט קרס, כאילו כמה שורות של מושבים פשוט קרסו, 9 אנשים מתו בדבר הזה, אז הוא קנה את המטוס הזה.
כן.
אחלה.
מוזר שזה עוד היה עמד למחירה.
כן, המטוס עבר כאילו שיפוצים ותיקונים והמשיך לעבוד. מסתבר.
כנראה, המשיך לטוס והוא קנה אותו.
כן. עכשיו, באותה תקופה, איש עסקים אחר מאפריקה, פוגש אותו כאילו בארצות הברית, והביזנסמן הזה מכיר לו סיסוקו, מכיר לו חבר שלו, בשם רנה דובואה.
רנה דובואה?
רנה דובואה, הוא פליט מזהיר. בחור קטן.
אני מת על השם, מת על השם הזה, מלי, זהיר.
זהיר, אגב,
גבון.
היום אגב אין יותר זהיר, זה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אז רנה דובואה הזה, הוא עבד בניו יורק בתור מורה לנהיגה.
בסדר.
זה הג'וב שלו. סיסוקו ודובואה מהר מאוד מפתחים קשר חברי מאוד מאוד טוב. דובואה מקבל ממנו מלא מתנות, רכב יוקרה, כל מיני כאלה. ואז סיסוקו ממנה אותו לתפקיד מנהל חברת התעופה החדשה.
מה רע?
כן. עכשיו, במרץ 1996, סיסוקו ודובואה טסים חזרה מניו יורק לאפריקה, בשביל להקים שם באמת את החברה שלהם. ולפני הטיסה, סיסוקו מסתובב שם בנמל התעופה JFK.
כן.
ופשוט מחלק לאנשים צ'קים פתוחים על אלפי דולרים.
נחמד מצידו. פשוט מחלק כסף.
מחלק כסף לאנשים.
בסדר.
אז הם נוסעים לאפריקה, מתחילים להקים את החברה שלהם, והחברה מתחילה לפעול. הם מפעילים שם שני קווים, אני חושב, אחד ממלי למקה.
אוקיי.
וחזרה, ואחד ממלי לרפובליקה של קונגו. גם, הלוך חזור כזה. קיצר, ביולי 1996, שני עובדים של חברת אר דאביה נשלחים למיאמי כדי לקנות שני מסוקים צבאיים לשעבר.
מה הוא מנסה לעשות? אני לא
הוא מנסה לפתח את צי המטוזים שלו.
עם מסוקים.
עם מסוקים צבאיים.
כן.
כאילו, weaponized.
דגש
או לפחות שאפשר
להתקין בהם.
להתקין בהם נשקים, כן. אז לאחר שהעסקה הושלמה, פתאום העובדים, שני החבר'ה האלה של אר דאביה, מתחילים להסתובב ברחבי פלורידה, והם מחפשים בטירוף כאילו חברת משלוחים שתסכים לשנע את שני המסוקים האלה מהר מאוד לאפריקה. חייבים להוציא את זה עכשיו, מהר מהר, מנסים לחפש בנרות כאילו מישהו שיסכים. אז עכשיו, כל הלחץ שלהם וההתנהלות שלהם, זה מעורר את החשד של סוכנות המכס האמריקאית, כן. שמתחילים לחשוד בעניין, והם מתחילים גם לעקוב אחרי שניהם. ואתה יודע, גם מסתבר שבשביל לקנות שני מסוקים צבאיים לשעבר, שיכולים לשמש בעצם כנשק, צריך די הרבה אישורים. בשביל הדבר.
ואני מניח שאין להם.
אין להם שום דבר. הם פשוט קנו את זה מאיזה חברה פרטית, כאילו של כזה חברת השקעות תעופה, כזה. אז ב-16 באוגוסט 1996, שני העובדים האלה שכרו מטוס מטען, והם העלו אליו את שני המסוקים, בקטע של כאילו המטוס הזה עוד מעט יוצא לאפריקה, ואז סוכנים של המכס האמריקאי פשטו על המטוס.
קפצו עליהם.
כן. והם לקחו את שני העובדים האלה לתשאול, ומספרים שהם מהחברה וזה, ואז יוצרים קשר.
זה אמר ככה, זה אמר ככה.
יוצרים קשר עם הבעלים של החברה, וזה. באיזשהו שלב אחד העובדים האלה, הוא פונה לחוקר הראשי בקייס, והוא מציע לו שוחד של 30 אלף דולר, בקטע של תן לנו ללכת ולשלוח את זה. עכשיו, ברגע שהוא מציע את זה, אז כל החוקרים מתחילים להקליט את כל השיחות איתם.
כן.
עכשיו, בינתיים, סיסוקו בכלל בז'נבה.
מה הוא נמצא בכל מקום?
הוא בז'נבה מתארגן שם, יש לו כזה ביזנס דילינגס שם, והוא מתארגן כדי לחזור חזרה לארצות הברית, כי יש לו פגישה מתוכננת ומאוד מאוד חשובה, עם ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית.
מה?
כן.
תרלול.
מסתבר שלכל אורך השהות שלו באמריקה, סיסוקו פיזר סכומי כסף אדירים בתרומות.
בתרומות, בדיוק.
לא רק בשדה התעופה במקרה ההוא. היה מקרה אחד שהוא פגש במקרה תיכוניסטי ממיאמי, שהיו צריכים לנסוע לאיזה תחרות, ולא היה להם כסף לנסוע וזה, אז הוא פשוט תרם לבית הספר 300 אלף דולר.
וואו.
והיה לו קטע כזה שכל יום חמישי, הוא נוסע ברכב עם הנהג שלו, ומחלק כסף למחוסרי בית במיאמי.
חמישי שמח.
כן.
כן.
איזה יום היום.
בום. כן. היום אתה תאכל ארוחת ערב, זה היום.
אז הבן אדם נדבן, קיצר.
נדבן.
אז במפלגה הדמוקרטית הם כזה, אוקיי, עוד חודשיים יש לנו את הבחירות לנשיאות של נובמבר 96.
הוא יש לו כסף, לנו יש צורך בכסף.
כן.
תביא.
כן. אז הם כאילו אולי באמת נצליח להשיג ממנו תרומה.
כמה ג'ובות.
למרוץ לנשיאות. קלינטון צריך להיבחר עוד פעם הרי.
עוד הפעם.
אז כן. אבל שבוע לפני שסיסוקו היה אמור להיות בבית הלבן, הוא מצא את עצמו עצור בז'נבה, כי חיברו אותו בעצם לסיפור
חיברו
הזה.
חיברו את הנקודות.
כן. כן. בעיקר על הניסיון של השוחד.
כן, כאילו. למרות שמה הוא קשור לניסיון השוחד?
כי אומרים שזה הוראה ממנו. הוא כן היה בקשר טלפוני עם החוקרים, כאילו כן תשאלו אותו טלפונית כמה פעמים.
כן.
אז אומרים שהוא קשור לזה. קיצר, שבועיים לאחר מכן הוא הוסגר וטיסו אותו לפלורידה. עכשיו, אחד מעורכי הדין של סיסוקו סיפר שהוא הגיע לבקר אותו במעצר לפני שהסגירו אותו לאמריקה. אני מצטט. אחד מהסוערים שאל אותי, תגיד, באמת יקחו אותו לאמריקה? אמרתי לו שאני לא יודע. הסוער אמר לי, אם אתה יכול, בבקשה תנסה לדחות את זה כמה שאפשר. למה?
למה?
בגלל שאדון סיסוקו סידר לעצמו משלוחים יומיים של ארוחות גורמה מפריז, והוא הכיל גם את כל הסוערים שמסביבו.
מדהים. מטורף.
נדבן.
כן.
אז קיצר הוא בפלורידה ומתחיל, כאילו, דיונים, עוד לא המשפט, אבל כאילו הוא עצור. ועורכי הדין של סיסוקו הציגו לשופט מסמכים שמראים שהוא היה אמור להיפגש עם קלינטון. בגדה של כאילו, תראה איזה איש חשוב הוא.
כן.
וזה לא ממש הרשים אף אחד, אבל זה כן גרם לזה שסכום הערבות שלו זינק מאוד.
כמה זינק?
אז סכום הערבות שהשופט קבע היה 20 מיליון דולר.
מה?
תוך מספר שעות.
הוא גייס את הכסף.
הוא גייס את הכסף ושילמו את זה עבורו ושחררו אותו. באותה תקופה זה היה סי בפלורידה.
סי של הבייל?
כן, ועד היום זה כאילו אחד מסכומי הערבויות הכי גבוהים ששולמו בארצות הברית. עכשיו במשפט עצמו, עורכי הדין טענו שכל הסיפור היה בעצם עניין של מחסומי שפה ופערים תרבותיים. כי בכל זאת סיסוקו לא ידע לדבר אנגלית, כל חייו.
מטורף.
באמת לא ידע אנגלית. וגם הצרפתית שלו לא הייתה משהו.
אבל הוא דיבר היטב את שפת הכסף. נמר הכסף.
שפת העסקים, חביבי.
שפת העסקים.
אז קיצר הוא באמת, הוא עבד עם מתורגמן רוב הזמן, וכזה עורכי הדין כזה, שמה, זה משהו שהלך לאיבוד בתרגום, הוא לא באמת רצה לשכן, רק שאל אם מה הוא יכול לעשות
כדי לצאת. אתה לא רואה שהוא מפגר, זה כאילו היה הקייס.
עכשיו, במקביל הוא גם זוכה להרבה מאוד תמיכה מכל מיני בעלי תפקידים באמריקה. עכשיו, אמרנו, היה אמור להיפגש עם הנשיא וזה, אז אחד מהאנשים שמאוד תמכו בו באופן ווקלי, היה סנטור לשעבר ממדינת אינדיאנה, קוראים לו בירץ' ביי.
בירץ'.
בירץ' ביי.
כן.
הוא סנטור דמוקרטי לשעבר, והבן אדם הזה הצטרף בתור סנגור נוסף.
וואו.
לקייס של הבן אדם. עוד מישהו שתמך ווקלית בסיסוקו, ואפילו הגיע בתור עד אופי למשפט, היה שחקן הטלוויזיה שרמן המזלי.
לא יודע מי זה.
אתה תראה את התמונה, הוא שיחק בסדרות The Jeffersons, והכל נשאר במשפחה.
כן,
ברור
כן,
שאתה מכיר. זה פרצוף, הוא התארח גם במלא. אני חושב שהוא התארח גם באיזה פרק של הנסיך המדליק, או כל מיני כאלה.
ויש לו פרצוף.
כן, קיצר פרצוף מאוד מאוד מוכר. אז קיצר, באדם הזה, גם הוא קיבל באיזושהי תצורה איזה 40 אלף דולר מסיסוקו באיזשהו שלב.
אתה פשוט זורק כסף לכל עבר.
והוא מגיע בשביל להביע תמיכה בסיסוקו. עכשיו, אחרי כל הדבר הזה, בסופו של דבר, סיסוקו נמצא אשם רק בסעיף אחד, ודי מינורי, סעיף שהוא כאילו, זה משהו כמו הצעת טובות הנאה, זה כאילו לא שוחד, זה הרבה יותר נמוך משוחד, אבל זה כאילו כמו.
כן.
כזה. והוא קיבל עונש מאסר של 43 ימים.
מה?
וממנו הוא ריצה בפועל רק חצי, כי הוא סגר עסקה עם שופט שהוא יתרום מיליון דולר למעון למחוסרי בית.
שווה. כולם מרוויחים מזה. המאסר הזה לא היה נותן כלום.
שום דבר. זה נכון. בנוסף הוא גם שילם כנס למדינת פלורידה של 250 אלף דולר, בנוסף ל-20 מיליון מקודם.
לא, אבל הוא זה היה ערבות, הוא אמור לקבל את זה.
כן. וגירשו אותו חזרה למאלי. עכשיו, לפני שהוא גורש, הוא גם, יש איזושהי תקופה שהוא במעצר בית, כאילו, לפני הגירוש, ושלושת עורכי הדין שלו קיבלו ממנו במתנה מכוניות מרצדס, עם כזה סרט אדום כזה למעלה, כזה. כאילו, שחררו אותו בתנאים מקבילים כזה, שאסור לו לצאת מהמדינה, לתקופה מסוימת, ואז הוא יצא למסע קניות גדול מאוד בפלורידה, הוא קנה תכשיטים ביותר מחצי מיליון דולר, קנה בגדי מעצבים ב-150 אלף דולר בחנות אחת, ועוד כל מיני דברים טובים. בנוסף לזה, מאוחר יותר, בעלים של סוכנות רכב בפלורידה, סיפר שבסך הכל סיסוקו קנה אצלו משהו בין 30 ל-35 רכבים.
לא מעט. לא מעט רכבים.
מה אתה עושה עם כזה צי? צי הרכב.
אתה יודע, אתה בתקופת חיים שלמה לא יהיה לך חצי מזה.
לא. גם לא רוצה שיהיה.
עזוב רוצה. כאילו, מה? מה אתה עושה?
וכן, הוא פשוט חילק לאנשים הרבה פעמים. עכשיו, חברת אר דאביה, שאמרנו עם 4 מטוסים ו2 יעדים בלבד, היא פעלה במשך קצת יותר משנתיים. וזהו. ב-98 החברה נסגרה. אחד המטוסים כאילו שימש קצת בתור מטוס פרטי גם מעבר לזה. מטוס הבוינג 747 של החברה נשאר נטוש בשדה התעופה פלצבורג במדינת ניו יורק.
נטוש.
נטוש.
אתה יודע, שמו עליו כזה מדבקות של בעל רכב, נא לפנות.
לוקח לגריטה.
כן.
ובאמת המטוס עמד שם מיותם עד 2004, שפשוט לקחו אותו לגריטה והשמידו אותו.
גרטו אותו.
גרטו אותו. עכשיו, בינתיים התחיל להתברר ההיקף של כל העברות הכספיות שהוא קיבל מהבנק האיסלאמי של דובאי.
כן.
בין השנים 1995 ל-1998, מנהל הבנק מוחמד איוב ביצע 183 העברות בנקאיות לחשבונות השונים של סיסוקו, בסכום של כ- 242 מיליון דולר.
בים.
מהכסף של הבנק.
ברור, לא מהכסף שלו.
כן.
כסף של הבנק, כלומר הכסף של הלקוחות.
כן, הכסף שעוד רגע יוכפל.
כן.
הסיפור גרם למשבר מאוד רציני בבנק האסלאמי של דובאי, אבל הם ניסו לעשות הכל כדי שהתקשורת והציבור לא ידעו שום דבר מהסיפור הזה. כשבכל זאת התחילו להתפשט שמועות, אנשים התחילו לעמוד פשוט בתור מחוץ לסניפים, ובאמת היו תורים ממש ארוכים מחוץ לסניפים של הבנק.
וואו.
כמעט 550 מיליון דולר נמשכו מחשבונות.
זה מפיל את הבנק, כן.
אבל, אז הבנק באמת היה במצב רע מאוד. הרשויות בדובאי ניסו להרגיע את הרוחות, ואמרו שבסך הכל מדובר בקשיים מינורים שלא גרמו לשום הפסדים בהשקעות הבנק או בחשבונות של לקוחות.
בישראל, כשקרה דבר כזה, הבנק קרס.
כן, אבל זה לא היה בנק גדול יחסית.
לא, אבל מה זה בנק קטן?
כן. זה עדיין
כן, זה כאילו, כן. עדיין מאות מיליונים, אולי יותר, נועלו שם.
כן, אז פה זה באמת, זה אחד הבנקים הכי גדולים בדובאי, ששם יש
הרבה כסף.
כסף גדול. אז בשביל לא לסגור ולא לקרוס, הבנק פשוט, הם מכרו אחוזים מהבעלות למדינה, כדי שהמדינה כאילו תעזור להם להציל את את העבדה.
נגסו בעצמם.
כן, אז זה מה שקרה שם. עכשיו, הרשויות בדובאי הוציאו כמובן צו מעצר לבבני סיסוקו. איוב, כן, גם.
איוב פשוט העלימו אותו.
אז בסופו של דבר, כאילו, סיסוקו מן הסתם לא הגיע לדובאי. הם שפטו אותו בהיעדרו, ונתנו לו עונש של 3 שנות מעצר, אם הוא יגיע.
אם ירצה השם.
כן. עכשיו, גם באמת מוחמד איוב נעצר, וגם הוא נשפט 3 שנות מאסר, שזה היה נשמע לי ממש נמוך ביחס לסיטואציה.
הם פשוט מנסים להקטין את זה.
כן. עכשיו, השמועה מספרת שבנוסף למאסר, אילצו אותו גם לעבור טקס של גירוש שדים, כדי לרפא את האמונה שלו במאגיה השחורה.
וואו. איזה יופי. אני חושב ששופט כאילו כותב את זה.
כן.
ואני גם אשמח שאתה תירשם לסדנה.
לסדנת הוקוס פוקוס.
לסדנת הוקוס פוקוס, גירוש עדים.
כן.
וזהו, אני צריך לראות את הדיווח נוכחות שלך שם.
צ'יקו, בוא קח עוד. עכשיו, מה שכן, יכול להיות שהעונש באמת היה קל יחסית, גם בגלל שבאמת ניסו להקטין את הדבר הזה, וגם איוב טען שלכל אורך ההונאה של סיסוקו, הוא לא לקח לעצמו שום דבר, והוא לא קיבל מסיסוקו מתנות וכאלה, ובאמת עשו על זה מן הסתם חקירה מאוד נרחבת.
איך הוא עשה את זה?
כי הוא האמין בו.
האמין בו שמה? מה יצא לו מזה?
זה... אם הבנק ירוויח, גם אני מרוויח.
עד כדי... הוא היה
סחום? וחוץ מזה, עזוב, הוא מחשף. אם אני אגיד לו לא.
יש פה את העניין של מתוך פחד.
אני מניח, כן?
אבל... זה סתום ברמה של כאילו אשכרה לא יוצא לו שום דבר מזה.
זה הג'ין.
זה הג'ין.
כאילו באמת בחקירות לא הצליחו למצוא שום דבר שהוא קיבל מהדבר הזה.
מטורף.
עכשיו בינתיים גם באינטרפול, כאילו...
באינטרפול.
באינטרפול. הם הוציאו צו מעצר לסיסוקו.
אלה אוהבים. הם לא יודעים אם אי פעם עצרו מישהו, אבל הם אוהבים להוציא צו מעצר בינלאומי כזה.
לרדוף אחרי אנשים בכל העולם, חוץ מאיפה שהאנשים האלה באמת נמצאים.
כן.
אז כן, אז יש צו מעצר נגדו, ועכשיו הוא כאילו... פשוט.
בטח הוא גם מחכה לאיזה משפט בהג או איזה משהו כזה, נכון?
לא מצאתי בהג, אבל כן בציריך ובפריז.
תבין, כל הדברים הגנריים האלה שהעולם רוצה להגיד, זה לא בסדר.
יפה, כן. אז קיצר הוא במלי והוא לא יוצא משם.
ברור.
לא יכול לצאת משם. עכשיו, באמת, יש לו משפטים ודיונים גם באמת במדינות אחרות וגם לשם הוא לא מגיע. עכשיו, זה לא שהוא נעלם מהעין הציבורית, אפילו להפך, כי בשנת 2002 הוא נבחר לאספה הלאומית של מלי. הוא כאילו חבר כנסת.
כן, חבר בפרלמנט שלהם.
כן. ב-2002, זה כאילו, זו הרשות המחוקקת שם, הוא כיהן בתפקיד במשך 12 שנים.
וואו!
עד 2014. עכשיו, למלי גם לא היו שום הסכמי הסגרה עם אף מדינה אחרת.
אף מדינה.
אז הוא פשוט שם. והכל סבבה.
כן.
עכשיו, במלי גם הוא... הוא סוג של, לא סוג של, הוא באמת, הוא גיבור תרבות. כאילו, אמרנו, נדוון וזה, והקים מחדש את המחוז שלו וכאלה, אבל כאילו, ממש תפסו אותו בתור סוג של רובין הוד, כאילו, שחילק כסף לעניים ולנזקקים וכאלה, הוא באמת חילק הרבה מאוד כסף גם שם לנזקקים. הוא גם היה תומך מאוד נלהב של מוזיקה. הוא תרם הרבה מאוד כסף לזמרות
וזמרת. בכל זאת, אמו הייתה
זמרת. כן. אז הוא תרם הרבה מאוד, גם יש סיפורים על זה שהוא רצה להיות מוזיקאי, וההורים שלו לא הסכימו, וזה. אז קיצר, הוא תרם הרבה מאוד כסף. יש כאילו זמרת מפורסמת במאלי שמספרת שהיא עשתה לו הופעה פרטית כזה, ובסוף ההופעה הוא פשוט הניח לה מטיל זהב ענקי על השולחן.
הוא כאילו משחרר כסף בכל פורמט.
כן.
כן. הניח לה כזה דיסק און קי עם ביטקוין עליו. כאילו, בן אדם הוא יש לו, יש לו.
כן. אז קיצר, הוא ממש, הוא זכה במאלי לכינוי פטרון האומנויות של מאלי. ממש.
וואו.
רמה מאוד מאוד גבוהה. יש במאלי, לאורך העשורים האחרונים, עשרות שירים במוזיקה הפופולרית עליו, שכאילו מהללים אותו ואת הסיפורים שלו ואת כל מה שהוא עשה לאומנות ולתרבות ולחברה במאלי. הם כולם משתמשים בכינוי שלו מהילדות, המשפד, בבא סורה.
בבא סורה.
אז כן, אז כאילו שם במאלי הוא מוכר רק בשם הזה. עכשיו, מאז שהוא חזר למאלי, הוא חי באחוזה ליד כפר הולדתו בדאביה, והאחוזה כאילו מוקפת בגדרות טייל, ויש שם מאבטחים חמושים, כזה. לאורך כל חייו, הוא הכחיש כל קשר להונאה של הבנק האסלאמי של דובאי. הוא טען שבעצם מוחמד איוב הוא הנוכל האמיתי, ושאיוב רק השתמש בשם שלו בתור תירוץ, כדי להתחמק מעונש.
אז יש לו נרטיב גם מקומי.
באמת, שמעתי איזה שניים, שלושה ראיונות עם זמרות ואמנים במאלי שמדברים עליו, והם כולם כזה, כששאלו אותם מה אתה חושב על ההונאה וזה, זה שטויות, לא קרה כלום, זה איש עסקים שעשה כסף בעסקים.
כן, מכירים את זה.
ממש ככה. בריאיון שהוא ערך עם העיתונאית בריג'יט שפר.
בריג'יט.
מה-BBC בשנת 2018, סיסוקו אמר שנגמר לו הכסף ושעכשיו הוא עני.
והילד הזה הוא עני?
עני. ממש יש שם סיפור על איזה יום שהרשויות קיבלו את החשמל בבית שלו, כאילו, והוא היה צריך להוציא דברים
מי החוצה. מי גרם, יעקב? זה מה שאומרים, מי גרם?
ובבני סיסוקו נפטר במרץ 2021, בגיל 75. זהו, אגב, סתם כאילו קראתי קצת דברים על מאלי, אז סתם פרט קטן.
כן.
במאלי היו בעשור האחרון שלוש הפיכות צבאיות, האחרונה שבהן הייתה במאי 2021, והמגשר שניהל את המסע ומתן לאחר ההפיכה האחרונה, היה הנשיא הניגרי לשעבר, בעל השם הממש ממש נפלא, גוד לק ג'ונתן.
לא. גוד לק ג'ונתן?
כן. גוד לק במילה אחת.
תשמע, הוא באמת כאילו היה לו מזל טוב אם הגיע למעמד הזה.
של מגשר על הפיכה צבאית וזה.
כן, נשיא.
נשיא לשעבר.
גוד לק ג'ונתן.
אימפריה אפריקנית, כן.
כן, הנשיא הניגרי, מה שנקרא.
כן.
יפה מאוד.
מעניין מה היו הסלוגנים שלו בבחירות, לא בדקתי את זה. חייב להיות משהו שקשור.
כן, בבני.
בבני סיסוקו. זהו, זה... כאילו, מה אתה חושב עליו?
על בבני?
כן.
אחד מתוך נוכלים רבים, מצד אחד.
אוקיי, כן.
אם אתה מסתכל בתמונה הגדולה, גדולה, גדולה, אתה אומר כזה, הוא לקח כסף מדובאי, ופיזר אותו בעולם, כזה.
והרבה מאוד כסף באמת לנזקקים.
והרבה מאוד כסף לנזקקים, וזה. האם זו הדרך לעשות את זה? לא. זו לא הדרך לעשות את זה.
נכון, אבל...
האם כנראה... יש אנשים שנפגעו באופן ישיר מהדבר הזה, לדעתי כן.
יש מצב, כן, צריך לה... לפחות, כאילו, קודם כל בן אדם שנכנס למאסר,
כן.
ואיבד את כל מה שהיה לו.
כן, זה... אני מדבר על אנשים ש... זה ברור, אבל אני מדבר כלכלית, אנשים שכאילו איבדו את הכסף שלהם.
כן.
אז אוקיי, מספרים פה על זה שהמדינה בדובאי, כאילו, המדינה קנתה את זה... קנתה חלק מהבנק כדי שהבנק יוכל לשלם.
כן, הכסף הזה נלקח ממש.
כסף חזר, אז הכסף יצא מהמדינה, ומה זה הכסף של המדינה? זה כסף שיכול ללכת לדברים אחרים. אז בקיצור, בסיבוב מאוד מאוד גדול, הוא כנראה דפק לא מעט אנשים. לפחות הוא עשה עם זה משהו טוב, רוב הזמן. אבל מה אני חושב עליו? אני חושב שהוא עוד הסלר קלאסי. לפחות הוא עשה עם זה גם דברים, יש הרבה כאלה, לפחות הוא עשה עם זה גם דברים טובים, ולא כמו נוכלים אחרים שאנחנו מכירים שהם נטו עוברים בן אדם אחרי בן אדם והורסים להם את החיים.
נכון. זהו, אז כאילו, באמת במקרה שלו, ברור שהוא פגע באנשים וכאלה, אבל כאילו אני מכבד אותו כזה עדיין. יש לי כזה ריספקט.
אתה אומר אולי הוא באמת לא הבין, היה מחסום בשפה.
לא יודע, כאילו כן היו לו כוונות, לא יודע אם כל הכוונות, אבל לפחות חלק מהכוונות שלו היו טובות. כאילו ברור שחלק מהעניין הזה של התרומות וכאלה זה גם בשביל שיהיה לו מוניטין יותר טוב, לפתח שם בציבור, ושהוא בטוח הרוויח מהמעמד הזה של נדבן גם. וזה עזר לו. עובדה, כאילו, אפילו בשחרור שלו מהכלא האמריקאי, זה עזר לו.
תראה, הרבה עבריינים נקטו בגישה הזו.
ברור.
למשל פבלו אסקובר, שהיה מאוד, מאוד מחזק נזקקים ותורם, ומחזיק כאילו לפעמים עיירות שלמות, אבל הוא קנה ככה את השיתוף פעולה שלהם גם. אז האם זה הופך את מה שעושה לבסדר? אפילו לא קרוב.
ברור.
מצד שני, פבלו אסקובר זה היה עבריין רצחני.
בדיוק. הוא לא פגע בנפש. לפי מה שאנחנו יודעים. כן, היו כאילו כל מיני השערות שראיתי בקשר לכאילו מה הוא רצה לעשות עם המסוקים הצבאיים האלה וזה, שזה לא הכי ברור, וזה יכול באמת היה להיות לשימוש רע כלשהו.
כן, במסגרת מה שאנחנו יודעים, אני רוצה להגיד, יש דברים נוראים יותר.
כן.
זה בעיקר נראה לי עוד סיפור כזה על כמה זה קל ובאיזה צורה מגושמת לפעמים אפשר לעשות הונאות, ואיך יכול להיות ש... לפעמים מספיק בן אדם אחד, כמו המקרה של אתי אלון, מספיק בן אדם אחד בבנק כדי לבצע הונאה מטורפת.
ולפגוע בהמון אנשים.
בן אדם אחד. זה פשוט לא יאמן שמערכת יכולה כאילו, שמנהלת כל כך הרבה כסף, יכולה ליפול על ידי בן אדם אחד.
כן.
זה הזוי בעיניי. זה פשוט הזוי. וזה יותר מהכל, אני חושב, כשמסתכלים על זה ככה, זה יותר מהכל כישלון של הבנק. אפילו לא של האיוב הזה, ולא של... מי שנתן לזה להגיע לממדים האלה זה הבנק.
כאילו, איך אין לכם שום אמצעי לשים לב?
בכל מערכת צריך להניח שיש שחקנים רעים. זה העניין. ושכולם יכולים להיות השחקנים האלה. ואם אתה אין לך שום פיקוח על זה, אז אתה... האחריות היא על הבנק, לא על האיוב הזה. זה מה שנראה לי בגדול. כן? אגב, זה מתקשר, אומנם, להבדיל אלף אלפי הבדלות וכו', גם בסיפור של השקעות ענק שיש בהייטק, או נגיד במקרה של WeWork וכאלה, אני, כאילו, מי שתופס כזה את רוב הכותרות זה אדם נוימן, ועלייתו, נפילתו, בלה, בלה. ישב שם מיליארדר יפני, כאילו, בשם בנק, בשם סופטבנק, ושפך עליו כסף, בלי להסתכל לימינה ושמאלה. ברור לי שכאילו, זה ממש ברור לי שהוא הבעיה. זאת אומרת, הוא זה שיצר את הניפוח של הכל. בצד השני יש שחקן, אוקיי, אולי לא הכי תמים, שניסה ונהנה מזה, ברור שנהנה מזה, אבל הוא לא... אתה יודע, אף אחד לא הכריח אותו לפתוח את הכיס ולשפוך כסף של אנשים, כאילו של בנק, של קרן השקעות של הבנק, אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה, הוא פשוט עשה את זה כי הוא רקלס, ובדרך לגיטימית. זאת אומרת, לא הלך וכמו איוב והעביר בסתר, עשה קומבינות וזה, הוא כאילו, אוקיי, אני משקיע את הכסף הזה.
כן. אני מספיק חזק. כי מה יש לו להפסיד מהדבר הזה?
וכי אף אחד לא יכול לעצור אותי.
בדיוק.
המילה שלי מספיק חזקה,
כן.
ואני אלך בדלת הראשית, אני מעביר את הכסף של אנשים לשם. זה כאילו, שם נמצא המחדל.
True. כיף גדול, שיטה טובה.
כן.
אם אפשר להמשיך ככה, זה יהיה מצוין.
כן.
מגניב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ובואו לפני שנסיים, נזכיר את הספונסרים היקרים שלנו. כמובן, חברנו בפנדה, אם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם, או את הניגוב לאחר המקלחת במגבות הנפלאות שלהם, כנסו לאתר panda.zzz.co.il, שימו שם קוד קופון יש 10, ותקבלו שם 10% הנחה, לא משנה מה הזמנתם. כיף גדול, ובוא תספר להם ככה.
ככה, אז יש את האתר שלנו, מה יש בזה.com, תיכנסו, יש שם את כל הפרקים, יש שם לינקים לסושל שלנו, אנחנו נמצאים בספוטיפיי או באפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים הגדולים. בחיית, אם אתם כבר שם, תעשו לנו סאבסקרייב, גם תקבלו התראות שיוצא פרק, גם הוא יראה לכם אוטומטית, וגם זה יפרגן לנו באלגוריתם.
וואי, זה מה זה מסייע, באמת.
באמת, זה מרים אותנו.
אנחנו נשמח, באמת, פליז.
אז כן, פולו, סאבסקרייב, whatever, גם באפליקציות הפודקאסטים, גם ביוטיוב, יש לנו אחלה צ'אנל שם, אנחנו נמצאים בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, מה יש בזה? הקבוצה!
Yes.
ופטריון, מי שתורם לנו, ממש ממש תודה, patreon.com/מה יש בזה. וכמובן, רעיונות לפרקים, ideas at מה יש בזה, זה המייל שלנו, מה יש בזה.com כמובן. רק לשם, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, לא בשאר המקומות. רעיונות למייל. יעקב, תודה רבה.
תודה לך, כפרה עליך.
ותודה לפורטר שירח אותנו יפה.
כיף גדול, איזה כיף, איזה טעים.
ועד הפרק הבא,
יאללה ביי!